שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאול שאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום ראשון ה-25 בנובמבר 2020. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע הצופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי. אני מתחילה עם עמוד 3, אבל אני רוצה קצת לדבר בהיבטי מקרו ולראות את ההשלכה לפני שאנחנו מגיעים לדוחות עצמם. לא צריך לספר לאף אחד, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, באמצעיתו של משבר ריאלי בריאותי כלל עולמי, שהמשבר הזה משפיע על פעילות הבנקים לרעה, בעיקר בשלושה מישורים, ואני אומרת פה בכלל על המערכת הבנקאית בישראל ובעולם, לאו דווקא על הבנק הבינלאומי בפרט. קודם כל, כמובן, משבר מסוג זה שכולל בתוכו גם מיתון, גם אבטלה, מביא לגידול בהוצאות לשדה אשראי, רואים את זה בכל הבנקים בעולם, והבנקים בישראל כמובן גם כן. ירידת הריבית בארץ ובעולם גם היא משפיעה על הדוחות הכספיים של הבנקים, בהיבט של ההכנסות, והירידה בפעילות המשק גם היא משפיעה על כל ההכנסות של הבנקים ולפעילות האשראית, כרטיסי האשראי וכדומה. זה גם כנראה ימשיך ללוות אותנו בתקופה הקרובה לפחות. הבנק הבינלאומי מתמודד היטב עם המשבר, תודות לכמה דברים שאנחנו נרחיב אותם בהמשך. קודם כל, הבנק הבינלאומי איתנות פיננסית גבוהה מאוד. אין מהיבט של הלימות הון גבוהה, נזילות גבוהה ואיכות תיק אשראי איכותי, כלומר איכות אשראי טוב מאוד. בנוסף לכך, הבנק הבינלאומי כבר כמה שנים והוא ממשיך בזה, עובר תהליכי התייעלות, שמביאים בין היתר כמובן לירידה בהוצאות ומאפשרים בעצם לבנק להתגבר גם על התקופה הזאת. בשנים האחרונות, באמת ובשנה האחרונה בפרט, הבנק ממשיך להשקיע בפיתוח מואץ של תחום הדיגיטל, מה שמאפשר ללקוחות לצרוך שירותים בעצם בכל מקום שבו הם נמצאים. השירותים הדיגיטליים קפצו קפיצת מדרגה מאוד גבוהה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות בפרט, ומה שמאפשר לנו גם לתת שירות מיטבי וגם להתייעל. ובמקביל לבנק הבינלאומי יש התמחות בתחום של שוק ההון. עכשיו, משיחות שערכתי עם כמות גדולה של בנקים בעולם, בנקים שעוברים בצורה טובה ועם רווחיות טובה בתקופה הזאת את המשבר, זה בנקים שיש להם התמחות בשירותי שוק ההון. זה לאו דווקא רק הייעוץ, אלא גם היבטים של מה שנקרא Capital Market Services, כלומר שירותי שוק ההון. הבנק הבינלאומי מתמחה בזה, רואים את זה גם בגידול בהכנסות שלו בתקופה, וזה מאפשר לו בעצם פיצוי על ירידה בהכנסות שנובעות מירידה בריבית. כל הדברים הללו בעצם מביאים את הבנק הבינלאומי לרבעון השלישי של שנת 2020, כמו שאתם רואים בעמוד 3, עם תשואה גבוהה להון על אף סביבת מקרו מאתגרת, אנחנו גמרנו את הרבעון עם תשואה של 9.5%, עם תיק אשראי איכותי, שיעורי הפרשה כמובן גבוהים, בהשוואה לתקופות קודמות, אבל נמוכים בהשוואה למערכת. שיעור ההפרשה ברבעון השלישי לחובות בעייתיים היה 0.41%. יחס הלימות הון גבוה, אנחנו נמצאים בהון עצמי רובד אחד של 10.93%, שזה 2.63% מעל הרגולטורי. ואנחנו ממשיכים לגדול ביחס הנזילות, אנחנו נמצאים ביחס הנזילות בין הגבוהים במערכת, שמתבסס בעיקרו אגב על גידול בפקדונות הקמעונאיים בין היתר ועומד על 145%. הדוחות הכספיים של הבנק הבינלאומי משקפים את ההתנהלות הפיננסית שהצגתי עכשיו. אנחנו רואים בעמוד 4 בעצם את יחס ההון עצמי רובד 1, אתם רואים את השיפור ביחס, העלייה ביחס במהלך השנים האחרונות, אנחנו נמצאים היום על 10.93, אני מזכירה שהדרישה הרגולטורית היא 8.3, כלומר אנחנו נמצאים באמת באלימות הון הרבה יותר גבוהה, 2.63% מעל המינימום הרגולטורי. אנחנו רשמנו הוצאות לחובות בעייתיים גבוהות במהלך התשעה חודשים האחרונים, זה גם דרישות רגולטוריות, גם התאמה של ההפרשות, בעיקר הקבוצתיות, לחששות מהחמרה במצב המאקרו-כלכלי, ובנינו כרית ביטחון לבנק הבינלאומי בהיבט של הפרשות לחובות בעייתיים. אנחנו רואים את הגידול בעצם ביתרת ההפרשה המאזנית לסדי אשראי, לאשראי ברוטו, היא עומדת היום על 1.43%, ובנינו פה אותה בהדרגה על פני הרבעונים האחרונים. יחס פקדונות לאשראי גבוה עומד על 152%, יחס הנזילות עומד על 145%, כאשר המינימום הנדרש הוא 100%, כלומר יש לנו הון עצמי גבוה, נזילות גבוהה ואיתנות גבוהה. הבנק צומח בשנים האחרונות מאוד יפה בפעילות שלו, אנחנו רואים בו את הצמיחה באשראי לציבור מ-2015 עד היום, 24%. גם בתקופה הזאת הבנק הבינלאומי ממשיך לצמוח, כאשר בתשעת חודשים, כלומר מסוף שנת 2019, הבנק צמח באשראי ב-2.2%. וסך הכל ההכנסות גם הן צומחות על פני השנים האחרונות, כאשר גם בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, יש לנו צמיחה של 1%. אני בעמוד 6, המשך שיפור ביחס הנזילות. הבנק הבינלאומי תכנן ומבצע מהלכי התייעלות שמהלכים ארוכי טווח. אנחנו לא מסתכלים על פרישה מוקדמת כמטרה, אלא כאמצעי שמתלווה לתהליכים ריאליים ארוכי טווח שהבנק עושה, שזה אומר מזוגי סניפים, צמצום שטחי סניפים, צמצום שטחים במטה, ייעול תהליכי עבודה, אוטומציה של תהליכים וכמובן דיגיטציה. התהליכים האלה שעשינו במהלך השנים האחרונות, כולל כמובן שאנחנו ממשיכים לעשות בשנה הזו, הביאו לשיפור מאוד יפה ביחס היעילות של הבנק. אנחנו ירדנו בעצם מיחס יעילות גבוה, זה הוצאה להכנסה, כן, גבוה זה לא טוב, ש 77.6%, ליחס יעילות שהוא בהחלט שיפור מאוד מהותי של 22%, שעומד על 61%. אנחנו ממשיכים בתהליכים האלה, קודם ראשית, תהליכי מיזוג אוצר החייל, תהליכים שהתחילו לפני שנה בעוצמה גדולה, כולל פרישה מוקדמת, וממשיכים היום בשיתוף נוסף של תהליכי עבודה, של מיזוג סניפים, ששיפור תהליכי עבודה משותפים בקבוצה. מעבר לזה, הדיגיטציה מאפשרת לנו קביצת מדרגה מאוד מהותית בשיפור היעילות של הבנק, וגם תהליכים אחרים הם אלו שמביאים למגמה של ירידה, וששיפור ביחס היעילות ירידה בהוצאות, אתם תראו את זה תקף בהמשך. מה שחשוב לדעת, שגם נגיד בשנה שאנחנו לא עושים תוכניות פרישה מוקדמת גבוהות, שנה שעברה עשינו תוכנית פרישה מוקדמת שיצאו ב-350 עובדים, שזה אחוז יפה מכוח האדם של הבנק, אז גם בשנה הזאת אנחנו נמצאים נגיד עכשיו לקראת סופה של תוכנית הרבה יותר מצומצמת, אבל יותר ממוקדת בתהליכים אותם הבנק עושה. הרווח הנקי של הבנק ברבעון השלישי עומד על 201 מיליוני שקלים, תשואה להון של 9.5%, עלייה של 20% מול הרבעון השני של השנה, וירידה של 15% מול הרבעון המקביל שנה קודמת. אם נסתכל על עמוד 8, אנחנו רואים כאילו מבט על את הרבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז אנחנו רואים בעצם את התשואה להון של 9.5% בתקופה שהיא בהחלט לא פשוטה להשגת תשואה להון של בגובה כזה. אנחנו רואים את שיעור ההפרשה להפסדי אשראי שעומד על 0.41%, שזה כמובן הפרשה גבוהה מזו שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד, שהייתה 0.15%, וזה עקב התקופה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו רואים המשך ירידה בהוצאות רבעון מול רבעון של 1.4%. אנחנו רואים צמיחה ביתרת האשראי במהלך בשנה האחרונה. אנחנו רואים שיפור ביחס היעילות שממשיך כמובן, אתם רואים רבעון מקביל אשתקד 62.9, הרבעון הזה 61.9. חלק מההשפעה היא גם השפעות של עיתוי של כל מיני תהליכים שהבנק עושה, וצמיחה בתיק נכסי הלקוחות של הבנק, שגדל ב-4.2%, התיק נכסי הלקוחות, כלומר שזה גם ניירות ערך וגם פקדונות, ובתיק נכסי הלקוחות הפרטיים, צמיחה מרשימה של 5.6%. אם אנחנו מסתכלים על התשעה חודשים, אנחנו רואים רווח, אני בעמוד 9, רווח של 540 מיליוני שקלים, עם תשואה להון של 8.4%, ירידה לעומת התשעה חודשים המקבילים אשתקד, שהיא נובעת כולה מגידול של ההפרשה לחובות בעייתיים, בשאר הסעיפים אנחנו רואים שיפור, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, וכאן בעצם ההפרשה הזאת באה בעיקר בהפרשה הקבוצתית, גם על זה אנחנו נרחיב בהמשך, לצורך בעצם יצירת כרית ביטחון, בתקופה שבה אנחנו נמצאים. אז אם אנחנו נסתכל במבט על נתוני תשעת החודשים הראשונים של 2020, אתם יכולים לראות שהרווח הנקי הוא 540 מיליוני שקלים, עם תשואה להון של 8.4%, אנחנו רואים תהליכים של גידול בשיעור ההפרשה להפסדי אשראי פי כמעט 4.5 מהתקופה המקבילה אשתקד, 0.62%. אנחנו רואים שיפור ביחס היעילות. בתקופה המקבילה אשתקד היה 64.9%, ואנחנו עכשיו ב-61%, למרות התקופה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו רואים צמיחה ביתרות האשראי, של 2.9% מנקודה לנקודה, של 4.9% צמיחה באשראי בשנה האחרונה, צמיחה ביתרת הפקדונות של כמעט 17% בסך הכל הפקדונות, 21.2% בפקדונות הפרטיים, וירידה בהוצאות של 5% בתקופה. אנחנו מסתכלים עכשיו על דוח רווח והפסד, אני בעמוד 11, מה שאנחנו רואים זה עלייה בהכנסות המימון של 2%, סך הכל הכנסות המימון יורדות ב-2%, אני אפרט על זה בהמשך. ההוצאות בגין הפסדי האשראי עומדות על 413 מיליוני שקלים, גידול של 321 מיליוני שקלים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אנחנו בעצם עלינו מ-0.14% הפרשה ל-0.62% הפרשה, כאשר בעצם מתוך הגידול, מתוך ההפרשה של 413, 352 מיליוני שקלים, זה הפרשות זהירות לתקופת הקורונה. סך הכל הכנסות מעמלות, גם הם עלו ב-7%, עיקר הצמיחה הגיעה בעצם מהפעילות שהבנק מתמחה בה, שכמו שאמרתי קודם לכן, בכל הבנקים בעולם שמתמחים בתחום של שוק ההון, רואים צמיחה יוצא דופן, וגם אצלנו, אנחנו רואים עלייה בעמלות בגין פעילות לקוחות שוק ההון ל-17% וגידול בעמלות מהפרשי המרה של 20%. סך הכל ההכנסות, כולל שאר העמלות, הכנסות מימון והכנסות מעמלות תפעוליות, עלו ב-1% בתקופה, כשהריבית כמובן בתקופה ירדה באופן מהותי. סך הכל ההוצאות תפעוליות ואחרות ירדו ב-5%. הוצאות השכר והנלוות ירדו ב-6%, כאשר בעצם חלק מהירידה נובעת מזה, מהמענק, וחלק מהירידה נובעת מתהליכי התייעלות שהבנק עשה. הוצאות ההחזקת בניינים וציוד ירדו ב-3%, גם כאן אנחנו רואים ירידה שנובעת מתהליכי התייעלות שהבנק עשה ועושה, כולל מזוגי סניפים, צמצום שטחים במטה, וזה למרות, אני אומרת, הירידה של ה-9 מיליון שקל ל-3%, זה למרות שבעצם יש לנו גידול בהוצאות בגין תקופת הקורונה, שמשפיעות בעיקר על הסעיף הזה ועל סעיף הוצאות אחרות. אנחנו רואים גידול בהוצאות האחרות של 18 מיליוני שקלים, אבל כולו נובע בעיקר, בעצם לא, כל הגידול נובע, אפילו מעבר לגידול הזה, בהוצאות שקשורות בעמלות שהבנק משלם, בגין פעילות שוק ההון עבור פעילות הלקוחות. אם נוריד את זה, אנחנו רואים גם ירידה בהוצאות האחרות, שזה כל שאר ההוצאות של הבנק. שנה שעברה מזגנו תוצר החייל ועשינו תהליך של פרישה מוקדמת, ועלנו הוצאות צילוק גבוהות. השנה אנחנו בעצם ברבעון השלישי רק התחלנו את תהליך הפרישה המוקדמת היותר מצומצמת של השנה הזאת, ואנחנו רואים לכן הוצאות צילוק של 5 מיליוני שקלים בלבד. סך הכל הרווח הנקי עומד על 540 מיליוני שקלים, כמו שאמרנו קודם לכן, כאשר בתוך זה יש גם את הירידה ברווחי ויזה קל, שאנחנו מחזיקים אותה כחברה מוחזקת, שגם הירידה ברווחיות שם נובעת מהגידול בהפרשות החובות בעייתיים בעיקר. אם אנחנו מסתכלים ברווח המימוני מפעילות שוטפת, אז אנחנו רואים פה בעצם את הרווח מהכנסות מימון מריבית ושאינם ריבית, בירידה כמו שראינו קודם לכן של 2%. אבל אם אנחנו מתאמים לרווח פעילות שאיננה נוגעת לפעילות השוטפת של הבנק, אלא יותר פעילות נוסטרו והשפעה של השוק, אנחנו רואים שהרווח המימוני מפעילות שוטפת עלה ב-1.2%. ואם ננטרל גם את השפעת המדד השלילי, שזה עוד 27 מיליוני שקלים שהקטינו את הכנסות המימון של הבנק, אז נראה בעצם גידול בהכנסות המימון של 2.5%. אתם רואים גם את ההשפעה הגבוהה של ירידת הריבית על כל המערכת הבנקאית, הריבית הדולרית ירדה, אתם רואים, מ-2.43 ל-0.63. אין ספק שיש כאן השפעה על הכנסות המימון, והבנק בעצם צריך להמשיך בתהליכים שהוא עושה כדי לפצות על הירידה הזאת. הבנק ממשיך לצמוח באשראי, זו תקופה שכמובן הצמיחה יותר מבוקרת. אנחנו רואים בו צמיחה בתיק המשכנתאות של 9%, צמיחה בהחלט מרשימה בשנה האחרונה. הבנק נותן אשראי במסגרת הקרנות בערבות המדינה, וגם בדירוגים של משרד האוצר הוא הגיע למקום מלי הראשון, וגם למקומות הראשונים ברמת השירות ומהירות התגובה, וחלק גדול מהצמיחה בעצם של הבנק באשראי לעסקים קטנים מגיע מההלוואות שניתנות בקרן בערבות המדינה. ואתם רואים שיש צמיחה מבוקרת באשראי בתקופה שהיא תקופה מאתגרת. תיק האשראי של הבנק הוא תיק אשראי איכותי ומבוזר. אתם רואים את, בעצם את התיק עצמו בצד שמאל של השקף 14, כאשר הלוואות לדיור מעוות 30% מהתיק. סך הכל האשראי למשקי בית ובנקאות פרטית כולל הלוואות לדיור מעוות 54% עם פיזור מאוד גבוה, עם אוכלוסיות שהן בעצם אוכלוסיות שהבנק הבינלאומי מתמקד בהן, כולל מורים, כולל אנשי כוחות הביטחון, שמאפשרות בעצם גם ניקוי שחלק מהחזרי הלוואות מהשכר. ואתם רואים פה בעצם חלוקה גם יפה בין אשראי לעסקים גדולים ומוסדיים ואשראי לעסקים קטנים. אם נראה ספציפית לתוך האשראי עצמו, זה שקף 15, אנחנו רואים גידול באשראי, בהלוואות לדיור, כמו שאמרתי קודם לכן, ב-9% במהלך השנה האחרונה, ב-7.4% מאז תחילת השנה, וברבעון האחרון ב-2.6%, בצמיחה מאוד יפה בהלוואות הדיור, שניתנות בעיקר ללקוחות הבנק הבינלאומי ולקבוצות האוכלוסייה בהם הוא מתמחה, אם הם לא לקוחות הבנק. אנחנו רואים צמיחה יפה גם באשראי לעסקים קטנים, כאשר חלק מהותי מהצמיחה הזאת מגיע גם מהקרן לעסקים קטנים. אנחנו רואים ירידה באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית, אני יכולה להגיד שכבר ברבעון השלישי יש האטה בירידה, זאת אומרת אנחנו מתחילים לראות יותר גידולים באשראי בתחום הזה. זה נובע בעיקר מהעובדה שגם שמשקי הבית הם בהחלטה מבקשים פחות אשראי, אנשים בעצם מרחקים לראות מה קורה, וזה לא בא מתוך מגמה של הבנק בנושא הזה. אני חושבת שלפי מה שראיתי עד עכשיו בתוצאות של כל הבנקים האחרים, זה מגמה בעצם שמאפיינת את כל המערכת הבנקאית גם בעולם וגם בישראל. לגבי עסקים בינוניים וגדולים, אנחנו רואים כאן ירידה של 1.5% בשנה האחרונה, 1.6% מתחילת השנה הזאת, אבל היא כוללת בתוכה הירידה הזאת בעצם ירידה שנובעת בעיקרה מירידת האשראי של לקוחות שוק ההון, עקב כל השינויים שקורים בשווקים, אז יש צמצום באשראי בתחום הזה. אם ננטרל את זה, אז יש גידול יפה באשראי העסקי הגדול בבנק הבינלאומי. הבנק הבינלאומי גאה בתיק האשראי האיכותי שלו, ואני חושבת שאחד האינדיקטורים החשובים בעת הזאת היא לבחון את דחיית תשלומי האשראי עקב הקורונה. אז אתם רואים בעמוד 16 את הטבלה שמייצגת בעצם את סך הכל, קודם כל, סכומי התשלומים שנדחו בבנק הבינלאומי. אתם רואים שבסך הכל, בכל סוגי האשראים של הבנק הבינלאומי, נדחו תשלומים של 144 מיליוני שקלים. מתוך יתרת אשראי שבגינה נדחו התשלומים האלה, של 2.9 מיליארדי שקלים. מה שחשוב זה הסעיף הבא בעצם, הרובריקה שמדברת על שיעור יתרת האשראי, שיעור יתרות האשראי שנדחו מתוך סך הכל האשראי של הבינלאומי. אנחנו רואים שבסך הכל נדחו יתרות אשראי, יתרות האשראי שבגינם נדחו תשלומים ל-3.1% בלבד מסך הכל האשראי של הבנק, זה שיעור הרבה הרבה יותר נמוך ממה שממוצע המערכת הבנקאית בישראל. אתם רואים את הנתונים בשורה מתחת לזה, וזה בכל אחד מתחומי העיסוק של, תחומי עיסוק האשראי של הבנק הבינלאומי. אנחנו רואים שבאשראי הצרכני, הדחייה בבנק הבינלאומי 0.9% לעומת כמעט 5% במערכת. באשראי לדיור זה 7.2% לעומת בממוצע 12% במערכת. בעסקים קטנים אנחנו רואים דחייה של 2.6% לעומת 6.3% במערכת. בעסקים בינוניים 0.5% בבינלאומי לעומת 2.8% במערכת. ובעסקים גדולים 0.8% לעומת 2.4% במערכת. כלומר, בסופו של דבר, תיק האשראי האיכותי של הבנק הבינלאומי מתבטא גם בתוצאות האלה, ואנחנו רואים בעצם ששיעור ההפרשות, שיעור הדחיות, סליחה, בבנק הבינלאומי, הוא נמוך באופן מהותי לעומת המערכת, וגם הירידה, אגב, מאז יוני עד ספטמבר, היא ירידה מהותית, כלומר, לקוחות פורעים בקצב גבוה יותר את האשראי שהם דחו קודם לכן. אם אנחנו מסתכלים על הוצאות בגין הפסדי האשראי, שזו בעצם הסעיף שהשפיע באופן המהותי ביותר על הירידה ברווחיות של הבנק, אז אנחנו רואים שסך הכל ההפרשות הן 413 מיליוני שקלים, זו ההוצאה בתשעה חודשים. מתוך זה 352 נובעות ממשבר הקורונה, מרביתם הפרשות קבוצתיות. המשמעות היא בעצם שהבנק הבינלאומי לקח לעצמו מקדמי ביטחון גבוהים, בעיקר בתחומים שהוא ראה אותם ברמת סיכון יותר גבוהה, ובעצם הגדיל את ההפרשה הקבוצתית, את כרית הביטחון, לתקופות קדימה. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אם המצב יהיה רע יותר, וזה יכול להיות, הנושא של החיסון הוא כמובן נותן איזושהי תקווה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא יודעים מה יהיה קדימה ומה יקרה בחורף, אז אם יהיה החמרה אנחנו נמצאים ביתרות של הפרשה קבוצתית גבוהות שיאפשרו לבנק לעבור את ההחמרה הזאת, ואם יהיה כמובן הקלה ונחזור לשגרה מהר יותר, אז ההפרשות האלה בעצם הן הפרשות שמושפעות ממצב המקרו-כלכלי, ולכן אם יהיה שיפור אז זה ישפיע גם על ירידה בהפרשות. אתם רואים שעיקר ההפרשה היא קבוצתית, ברבעון השלישי זה בעצם כל ההפרשה, כי יש לנו בעצם החזר של ההפרשה הפרטנית, ובתשעה חודשים זה 0.56 מ-0.62, ואתם רואים את קריות הביטחון הגבוהות שהבנק לקח, בעצם בהפרשה בתשעה חודשים שגבוהה ב-4.4 מתשעת החודשים המקבילים. ובעצם השקף הבא, שקף 18, מראה בעצם את קרית הביטחון, את ההפרשה המאזנית, שהבנק צבר על עצמו. אתם רואים שבסך הכל ההפרשה גדלה ב-32%, זו ההפרשה המאזנית, זו קרית הביטחון, מה שיאפשר לנו לשחרר הפרשות אם נצטרך אותה. אתם רואים את הגידול של 32% מתחילת השנה, ואת שיעור יתרת ההפרשה המאזנית לסך האשראי, שעלה ל-1.43%, זה קרית ביטחון בהחלט גבוהה לתיק אשראי איכותי של הבנק הבינלאומי. הבנק הבינלאומי במהלך כל השנים האחרונות מפריש הפרשות נמוכות יותר לחובות בעייתיים הממוצע במערכת, בגין תיק האשראי, כמובן בזכות תיק האשראי האיכותי שלו ומדיניות האשראי המידתית שלו. אתם רואים את השקף הבא שאנחנו מראים כמעט כל רבעון, הוא מתחיל מ-2008 מהמשבר אז עד בעצם התשעה חודשים של שנת 2020. אתם רואים את הבנק הבינלאומי בצהוב, למהלך כל השנים האלה שיעור ההפרשה הוצאות בבנק הבינלאומי להפסדי אשראי הן נמוכות מהשוואה למערכת. הראינו קודם את הצמיחה באשראי, אנחנו נמשיך עכשיו בצמיחה בפקדונות. אנחנו רואים פה בסך הכל צמיחה בפקדונות ציבור ב-17% בשנה האחרונה, ב-13% מתחילת השנה. ואם אנחנו מסתכלים על צמיחה בסך הפקדונות של הלקוחות הפרטיים, שמהווים 53% מסך הפקדונות, אתם רואים צמיחה של 21% מתחילת השנה. תיק הנוסטרו של הבנק הבינלאומי בעמוד 21 הוא תיק נוסטרו איכותי, סך הכל הוא 12 מיליארדי שקלים, מתוכם 91% זה אג"ח ממשלות ובערבות ממשלות, 81% זה אג"ח ממשלת ישראל. רואים בהחלט תיק אשראי, תיק נוסטרו איכותי, וסולידי. ובאמת יתרת קרן ההון נטו ל-30 לספטמבר חיובית, היא עומדת 33 מיליוני שקלים, לעומת קרן הון שלילית שהייתה ב-30 ביוני, וירידה מסוימת מהקרן הון שהייתה חיובית ב-31 דצמבר, כמובן לפני המשבר. אם נסכם את הדגשים העיקריים, אז הדוחות של הבנק הבינלאומי ברבעון השלישי הסתיימו בתשואה של 9.5%. הבנק הבינלאומי הגיע למשבר איתן פיננסי עם תיק אשראי איכותי, שמתבטא בסופו של דבר גם בשיעורי הפרשות נמוכים בהשוואה למערכת. תיק אשראי מבוזר עם יחסי הון גבוהים, שמאפשרים לבנק הבינלאומי באמת לשבת בבטחה גם בתקופה הזאת. שיעור יתרת האשראי בגינו ניתחו תשלומים, שזה בעצם העומדן להשפעת הקורונה על הבנק, עומד על 3.1%, שיעור נמוך בכל הסגמנטים בהשוואה למערכת הבנקאית. אלימות ההון, כמו שאמרנו קודם לכן, גבוהה, היא עומדת 2.63% מעל הרגולטורי. דיברנו על תשואה להון בתשעת החודשים של 8.4%. יחס היעילות של הבנק השתפר מאוד בשנים האחרונות ועומד על 61%, גם לעומת 2019. למרות התקופה אנחנו רואים המשך שיפור ביחס היעילות עקב תהליכי התייעלות ארוכי טווח שהבנק ממשיך לעשות גם עכשיו. אנחנו רואים צמיחה ביתרות האשראי, כמובן עם מעטה מסוימת בתקופת הקורונה, אבל אנחנו רואים צמיחה מאוד יפה בהלוואות לדיור של 9% ועסקים קטנים של 8%, חלק גדול מהם גם בעקבות קרן הקורונה. אנחנו רואים צמיחה בפקדונות ובתיק נכסי הלקוחות, שזה עוצמה של הבנק הבינלאומי עם ההתמחות שלו בשוק ההון לבנקאות הפרטית. אנחנו רואים גידול ברווחי המימון למרות ירידת הריבית, שכמובן ככל שיש השפעה יותר גדולה של ירידת הריבית על המשק, זה משפיע גם על הבנק הבינלאומי ועל גידול בחסות המימון שלו בהמשך השנה. ההוצאות להפסדי אשראי גדלו ב-321 מיליוני שקלים, רובם בהפרשה הקבוצתית עקב המשבר. יש לנו ירידה בהוצאות תפעוליות של 5%, שזה באמת מסגרת מהלכי ההתייעלות של הבנק הבינלאומי. וכמו שאמרתי, חלק מההתייעלות וחלק משיפור השירות, בעיקר בתקופה הזאת, זה הצו והרחבת שירותי הדיגיטל, עלייה בהיקף השימוש הקמעונאי בדיגיטל ליותר מ-80% מהפעולות שניתן לעשות בדיגיטל, יש אפילו פעולות שמגיעות ל-90%, והבנק השיק רק בשנה האחרונה אפילו מספר שירותים חדשים שמאפשרים לנו להמשיך לצמוח עם כמות הלקוחות שלנו, כמו הצטרפות לשירותי ייעוץ דיגיטלית, שיחת ייעוץ בווידאו, לקוחות כלומר שקשה להם לקבל ייעוץ דרך הדיגיטל, שגם את זה יש לנו אפשרות, ולא רוצים להגיע לסניף, יכולים לקבל שיחת ייעוץ בווידאו. הערכנו את שעות הייעוץ הטלפוני עד 8 בערב, כי זו תקופה עם הרבה וולטיליות בשוק ההון. אנחנו מאפשרים פתיחת חשבון בדיגיטל, קביעת תור לשירות בסניף בדיגיטל ועוד. ובהחלט אנחנו מאוד גאים גם בשירות בבנק עצמו, בסניפים, במטה, וגם בשירות בדיגיטל. אני מודה לכם על ההקשבה, וכמובן מוכנה לענות לשאלות.
תודה. כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה ממיכה גולדברג מאקסלנס, בבקשה.
צהריים טובים ומברוק על התוצאות היפות. שני שאלות לי אליכם, בבקשה. אחד, אנחנו באמצע משבר קורונה, אתם מפרישים כמויות ממש נאות, הריבית אפס, אינפלציה לא קיימת, ביקושים נמוכים, ואתם מציגים תשואה להון של מעל 9%. ושאלתי היא, בהנחה שבאמת מה שתיארתי הוא המצב, או כפי שאתם תיארתם, מה המשקיעה צריך לצפות שהבנק הזה יודע לייצר כשהמשבר הזה יהיה מאחורינו?
טוב, מיכה, אתה יודע ש... קודם כל תודה רבה על הברכות. אתה יודע שאנחנו לא נותנים תחזיות לגבי התשואה על ההון. אני גם מסתכלת על 9 חודשים, 8.4%. אבל מה שאני כן יכולה להגיד, שאפשר להסתכל על הרבעון השלישי, נוריד ממנו את הרווח הקטן שהיה בנושא ויזאים, כמו בשאר המערכת הבנקאית, אז מסתכלים על רבעון שבעצם מה שמשתקף בו זה הכנסות מימון עם צמיחה נמוכה יותר מהעבר, היא חלקה כמובן מקבלת גיבוי מגידול בכמות הפקדונות, אבל ירידה בגלל הכנסות, בגלל ריבית שיורדת. אנחנו רואים גידול בהכנסות של שוק ההון, שזה הפורטה של הבנק הבינלאומי, וזה מאוד עוזר לנו בתקופה הזאת ובכלל, זה גם ימשיך בהמשך הדרך. אנחנו גם מאוד משקיעים בנושא הטכנולוגי בתחום הזה, ובאמת מובילים. ומה שחשוב אני חושבת, זה המשך מהלכי ההתייעלות של הבנק הבינלאומי, שכבר עכשיו נמצאים במקום טוב, אבל יש לנו תוכנית ארוכת טווח, שמסתמכת על הדברים שאמרתי.
אוקיי, ובכל זאת, אם מנטרלים את כל הדברים האלה ומנרמלים, מה נראה לך התשואה? כי זו תשואה די גבוהה לעומת מה שקורה בשוק.
אני מסתכלת על התשואה של התשעה חודשים יותר כתשואה באמת שמסתכלת על התקופה הזאת, אבל אני בהחלט, מה יהיה קדימה, את החישובים, נראה לי שאתה יודע לעשות לא פחות טוב ממני, אני רק באמת יכולתי להגיד את מה שאמרתי קודם לכן.
אוקיי, ושאלה תודה, ושאלה אחרונה לגבי עודפי ההון שאתם סוחבים אצלכם, כולל עודפי הפרשות הגדולים והשמרנות הנראית די בולטת, אני מבין שבנק ישראל עדיין לא מאפשר חלוקת דיבידנדים, אבל מתי את חושבת שניתן לחזור לחלוקת דיבידנד, והאם ניתן לצפות לאיזשהו חלוקת דיבידנד חד פעמית? תודה.
ראשית, כמו שאמרת, אכן, הבנק גם נזיל, יש לו אלימות הון מאוד גבוהה, גם אגב לפני שבנק ישראל נתן את ההקלה להוריד 1% מאלימות ההון, אנחנו היינו 1.5% מעל אלימות ההון הנדרשת, כלומר כבר אז יכולנו להמשיך לחלק דיבידנדים. אנחנו, כמו שאתה יודע, מדיניות הדיבידנד שלנו היא שנתית, ולכן יש לנו בעצם זמן לבחון מה שקורה, להסתכל גם על המצב המקרו-כלכלי, גם מה שקורה במדינה, וכמובן גם לשמוע את הנחיות הרגולטור, ולפי זה בעצם להמשיך ולהתנהל בקבלת ההחלטות לגבי הדיבידנד. אני משערת שהגעת לסעיף הזה בדוחות הכספיים, אז בהחלט אמרנו, אנחנו בינתיים ממשיכים במדיניות הדיבידנד הרגילה שלנו, לא שינינו אותה, היא מדיניות שנתית, היא מתחשבת גם במצב המקרו-כלכלי, וכמובן גם בהוראות הרגולטור, ויחד עם זאת, הדירקטוריון שומר לעצמו את הזכות לדון בנושא הזה במהלך השנה הבאה כמובן, לקראת פרסום הדוחות הכספיים ולאחריהם, ואין ספק שיש לנו פה אלימות הון גבוהה שמאפשרת לנו גם להמשיך לצמוח באשראי ואפילו בקצבים יותר גבוהים וגם לחלק דיווידנד כשזה יתאפשר.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, מיכה.
השאלה הבאה מאיתן עציוני, מעציוני ניהול תיקי השקעות, בבקשה.
כן, רציתי לשאול למה הכנסות מימון שאינן מריבית ירדו בשלושה חודשים ובתשעה חודשים?
אז זהו, האמת היא שלא נכנסתי, קודם כל שלום איתן, שנה שעברה ברבעון השלישי היו לנו הכנסות מן רווח על מניות, בעיקר בנושא של הנפקת מניות הבורסה, זה היה לנו אז רווח הון לא קטן שנרשם, זה לא מימשנו, אבל זה נמצא בדוחות הכספיים, והיה לנו גם רווח מעליית שווי שווה בעקבות ההנפקה שלה, זה היה השנה שעברה, והשנה אין לנו את זה, יש לנו בתוך זה רווח מאוד קטן מויזה אינק, אבל זה בכלל לא משתווה לאותו גודל, זה הסיבה העיקרית לירידה. מעבר לזה, בתשעה חודשים יש גם את הנושא של המדד, שירד ב-27 מיליוני שקלים, שגם זה השפיע. וקצת שוק ההון.
הבנתי. ושאלה נוספת, אני רואה עלייה בכלולות ל-19 מיליון שקל הרבעון, שזה גבוה יחסית.
סליחה, לא שמעתי, שוב איתן.
אני רואה הרבעון הזה עלייה של הרווח מחברות כלולות ל-19 מיליון שקל, שזה גבוה יחסית לרבעונים קודמים. גם לגבי זה רציתי לשאול.
אוקיי, אז אתה מדבר, החברה הכלולה היא כמובן ויזה קל, כן? והרווח שם, זה לא עלייה כל כך כלולה, כי שנה, פשוט, אתה מדבר ברבעון, נכון? הרווח מויזה קל ברבעון השלישי חלקנו 19 מיליון שקל, ברבעון השלישי השתקל זה היה 15 מיליון שקל, יש פה 4 מיליון גידול, זה נובע בעיקרו מויזה אינק, ההשתחררות של 50% מהמניות בעסקה הגדולה, זה משפיע כמובן הרבה יותר על ויזה עצמה ועל בנק דיסקונט, אבל זה משפיע גם על חלקנו בויזה קל.
אני מבין. טוב, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
השאלה הבאה מליאור שילו מ-IBI, בבקשה.
שלום, שומעים אותי?
כן.
כן, כן.
שלום ליאור.
שלום, ברכות על התוצאות המעולות של הבנק. יש לי רק שאלה אחת בנוגע לצד של ההוצאות. ראיתי שהצפתם השארתם עוד תוכנית פרישה, אמנם מצומצמת של כ-60 אנשים, ורציתי לשאול באופן כללי לגבי התוכניות התייעלות, מה היקף הוצאות הסילוק שנצפה בהמשך, כלומר, אם הפרישה הזו היא באה לזה ביטוי השנה או שתבוא לזה ביטוי בשנה הבאה, והאם תוכנית ההתייעלות האחרונה שלכם הסתיימה כבר? תודה.
בבקשה, אנחנו פה ישיב.
מה ששאלת לגבי התוכנית הנקודתית, אז היא לא באה לידי ביטוי עדיין בדוחות, זאת אומרת, היא באה לידי ביטוי בהון.
היא לא באה לדוחות, כי גם העובדים פורשים בעיקר ברבעון הרביעי, כלומר, גם התוצאה שלה לרווח והפסד בחיוב עדיין לא נמצאת בדוחות.
אני אומר כן, נראה את ההשפעה של ירידת העובדים נראה בהמשך, וספציפית לגבי סילוק, זה אמור להשפיע במועד שהם יפרשו, וזה, כמו שאמרנו, זה לא פרשו עדיין ברבעון השלישי, זה כנראה יקרה ברבעון הרביעי.
אבל שוב, התוכנית ממוקדת היא הרבה יותר קטנה מתוכנית לנו לדוגמה שהייתה שנה קודמת, שפרשו ב-350 עובדים, היא יותר באה בעצם בעקבות מהלכים ריאליים שאנחנו עושים בבנק, ומאפשרת בעצם לעובדים לפרוש לפרישה מוקדמת, בתוכנית הרבה יותר קטנה ממה שעשינו שנים קודמות, שנה קודמת, אבל מצד שני זה באמת התייעלות אמיתית בבנק עצמו.
תודה. אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-938 החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
אני מודה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם יום נעים ובריאות טובה.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.